טוב, אנחנו עכשיו במקרה של קידושין לאחר למד, הרי את מקודשת לי לאחר למד. דיברתי בפעם הקודמת על הבעיה של קלטה קניינו, מה שהר"ן אומר שבפעולה קניינית, כמו גם בקידושין, בכל פעולה, אם עשית את הפעולה ואתה רוצה להשהות את החלות, מה שהחלות תחול רק אחרי זמן, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי בגלל שהפעולה הסתיימה, וממה נפשך? או שהחלות צריכה להתחולל מיד כשעשיתי את הפעולה, כי הפעולה יוצרת את החלות. אם זה לא קורה מיד, כי אני לא רציתי שזה יקרה מיד, אמרתי רק על אחר למד, אז זה כבר לא יכול לקרות בכלל. כי אין מה שיכיל את זה בעוד למד יום, כי הפעולה כבר קלטה. הפעולה כבר נעשתה, ולכן... לכן בעצם אין מה שיכיל את את הקידושין. הטענה בעצם זה שכנראה מה שעומד מאחורי התפיסה של הר"ן זה זה אני ארחיב קצת עכשיו, זה שביסוד ההלכה עומדת איזשהו סוג של מציאות. זאת אומרת, הר"ן בעצם אומר, הרי אם אני הייתי יכול, זאת אומרת, אם אני מתייחס להלכה כאיזה שהן קביעות שנועדו להשיג צדק, לא יודע מה, להשיג את מה שההלכה רוצה להשיג, אז אין שום בעיה לקבוע שאני אעשה עכשיו פעולת קידושין והיא תחול בעוד למד יום. מה הבעיה? את למה זה מפריע? אין פסוק שאוסר את זה, זה פשוט החלטה של חכמים מסברה. אז למה הם מחליטים שזה לא אפשרי? מה הבעיה? זאת אומרת, אני רוצה לקדש אישה בעוד למד יום, כל בסדר, אני יכול לעשות את זה בתנאי, יכול לעשות את זה מושהה ללמד יום, אין מניעה עקרונית. נראה שחכמים תופסים שזה פשוט לא אפשרי, גם אם אנחנו נורא רוצים, אי אפשר. למה אי אפשר? כי אם עשיתי את הפעולה, אז התוצאה צריכה להתרחש מיד. ואת נראה איכשהו שיש פה איזושהי אמירה על המציאות. זאת אומרת, עשיתי פה איזושהי פעולה, היא צריכה לייצר משהו במציאות, להכיל משהו במציאות, ואם הדבר הזה קרה טוב, אם הוא לא קרה, גם אי אפשר לייצר אותו יש מאין בעוד למד יום. עכשיו, אם זה לא היה מציאויות, אלא רק קביעות, אז מה מונע ממך להגיד שזה ייוצר עוד למד יום? מה הבעיה? הכל בידך, תחליט מה שאתה רוצה. ובטח אני אומר בלי פסוקים, כשחכמים סתם מסברה מחליטים שזה לא אפשרי. אלא ברור שחכמים ראו שפעולת הקידושין יוצרת איזושהי מציאות בעולם. ואז יש פה עיקרון של סיבתיות, כמו הבאתי את הדוגמה מהגרביטציה, כן? שאין פעולה ממרחק. כמו שאין פעולה ממרחק פיזי, אין גם פעולה ממרחק על ציר הזמן. וברור שיש פה איזושהי הנחה שהסיבה והמסובב בהלכה הם כמו סיבה ומסובב בעולם הפיזי. זאת אומרת, עשית משהו, זה יוצר משהו. אז המשהו הזה צריך להיווצר מיד, זה עקרון הסיבתיות. זאת אומרת, אם הוא לא נוצר מיד, אז הוא לא יכול להיווצר בכלל, כי בלי סיבה הוא לא יכול להיווצר. זאת אומרת, אנחנו מיישמים את עקרון הסיבתיות, באותו מובן שפגשנו אותו בפיזיקה, אנחנו מיישמים אותו גם על ההלכה. וזה אומר שכנראה מאחורי התפיסה ההלכתית שלנו, יושבת הנחה שאנחנו מדברים על סוג מסוים של מציאות, מציאות רוחנית או מטה-משפטית, אבל זאת מציאות, ולכן יש אילוצים, יש דברים שאני לא יכול לעשות במציאות, למרות שאולי הגיוני לעשות אותם והייתי רוצה לעשות אותם, אבל פשוט אי אפשר. זאת אומרת, אם אין מציאות, אז אין דבר כזה אי אפשר. מה שאתה מחליט, זה מה שאתה תעשה, זה עניין של הגדרה. מה שאתה תגדיר, זאת ההלכה. אני ארצה עכשיו לנסות ולהראות קצת את המשמעות של הדברים. זאת אומרת, מאיפה זה בא, למה זה, מה זה אומר. ואז אני אומר, העיקרון של קלטה קניינו מבטא את התפיסה הזאת כאילו שאנחנו מדברים פה על מציאות. לכן אני מגיע לדיון הזה. העיקרון של קלטה קניינו בעצם הוא תוצאה של איזושהי הסתכלות על ההלכה כאילו שמדובר פה בסוג של מציאות. מאיפה זה בא? מה זה אומר בדיוק העניין הזה? מה זה המציאות הזאת? אז פה אני אתחיל אולי בגמרא בגיטין, בדף מ"ב עמוד ב'. הגמרא שם דנה האם יש דין קנס במעוכב גט שחרור? מה זאת אומרת? יש עבד כנעני. עבד כנעני הוא רכושו של האדון, כמו שורו וחמורו. איך מסתיימת העבדות? נותן לו גט שחרור. אם נותן לו גט שחרור, הוא הופך ליהודי. משתחרר והופך ליהודי. עקרונית אסור לעשות את זה, לעולם בהם תעבודו, זה ביטול עשה, אבל אם אני עושה את זה, אז זה מסיים את העבדות. מה קורה אם אני מפקיר את העבד, אבל לא נתתי לו גט שחרור? זאת אומרת, הזכויות הממוניות שיש לי בעבד כבר לא קיימות, אבל לא נתתי לו גט שחרור, זאת אומרת, הוא עדיין עבד. אז זה מה שנקרא מעוכב גט שחרור. אוקיי? עכשיו, בלשון האחרונים קוראים לזה שיש לאדון בעבד קניין ממון וקניין איסור. ברגע שהפקרתי אותו, נשאר קניין האיסור, אבל פקע קניין הממון. הוא כבר לא רכושי, זאת אומרת, מה שהוא עושה לא שייך לי, הוא כבר לא רכושי, כי הפקרתי אותו במובן הקנייני, אוקיי? אבל הסטטוס שלו כעבד עדיין קיים, כל עוד הוא לא קיבל גט שחרור. עכשיו, הגמרא שם אומרת שאם חובלים בעבד כזה, מי שחבל במעוכב גט שחרור, אז הכסף הולך לאדון. אז התוספות שם שואל, למה הכסף הולך לאדון במצב כזה? מי הפסיד מהחבלה הזאת? העבד, כי הרי הוא כבר לא שייך לאדון, מעשי ידיו הם לעצמו, אז מה פתאום לפצות את האדון כשלא האדון היה זה שהפסיד? אז תוספות אומר, בגלל שבכנס אנחנו מצאנו שהולך לרבו. שור שהורג את העבד הזה, אז יש 30 של עבד, זה הולך לרבו. אז אומר התוספות, מה לקט לכולה, מה לקט לפלגה. מתאים להרוג אותו, זה הולך לרבו, אז לפגוע בו, לחבול בו, שזה כאילו חצי להמית אותו, להמית את חלקו, גם זה הולך לרבו. אז הפני יהושע, שם במקום, שואל על תוספות, הוא אומר, מה לא קרב זה לזה? הרי בלמד של עבד זה כנס, זה סכום קצוב. חבלה, כשאני משלם, זה ממון, זה פיצוי על ההפסד שגרמתי. למד של עבד זה עונש, זה כנס. לא נועד לפצות מישהו, מה עוד שהעבד מת. אי אפשר לפצות אותו כבר. אז איך תוספות מדמה למד של עבד לתשלום של דמי חבלה? כאשר התורה מחדשת כנס, אז היא אמרה והיא אמרה. זאת אומרת, היא אמרה שיש כנס, למרות שלא חייבים פה כלום לאף אחד, אין פה חובה לפצות. אבל התורה חידשה שבכל זאת יש פה חיוב לשלם כנס. אז היא גם חידשה שמשלם לאדון. מה עוד שכשהעבד מת, אז אין למי לשלם. הרי אתה רוצה להעניש את מי את בעל השור, שנגח את העבד. עכשיו, למי תשלם? אין לו יורשים, אין לו כלום. אז אתה משלם לאדון, אחרת לא תצליח להעניש את הפוגע. אז לכן ברור שבלמד של עבד, זה ילך לרבו. גם במעוכב גט שחרור זה ילך לרבו. כי הלמד של עבד הוא לא פיצוי להפסד, אז זה שרבו לא היה זה שהפסיד, מה אכפת לי? זה כנס.
למה הוא משלם לצדקה?
כן, בדיוק. יכלו היום להגיד לשלם לצדקה, יכלו להגיד לו תזרוק את זה לים המלח. אבל בסדר, הם משלמים לאדון, זה לא קשה. אתה יכול לשאול שאלה, לא קושייה. שאלה, למה דווקא לאדון ולא לצדקה, לכהנים, לא יודע מה, בית המקדש. אבל זה לא קושייה, זאת אומרת, אין עם זה בעיה. פה במקרה שלנו, אומר הפני יהושע, זאת קושייה. הרי דמי חבלה זה פיצוי. אתה מפצה את מי שהפסיד, האדון לא הפסיד פה, מי שהפסיד פה זה העבד. מה עוד שפה גם העבד עוד חי? הוא נחבל, אבל הוא עוד חי, זה לא כמו עבד שמת בלמד של עבד. מה הבעיה לתת את זה לעבד? עכשיו, הפני יהושע שם אומר, בתיאות שלו, הוא מתנסח בצורה קצת לא ברורה. אני הבנתי את זה באופן אחד, זה היה לי דין תורה עם מגיד שיעור שלי, בישיבה, על העניין הזה, שלמדנו את הפני יהושע הזה. אני הבנתי אותו באופן אחד, והוא לא הסכים איתי, ואז הלכנו לדין תורה בפני אחד הרמים האחרים, והוא ייצג אותי יותר טוב ממה שאני ייצגתי את עצמי, המגיד שיעור שלי. אז מה היה שם? הוא אומר כך, אז הפני יהושע, אני טענתי שהפני יהושע אומר כך. התשלום של החבלה, של דמי החבלה, צריך ללכת לבעל הרכוש שנפגע. עכשיו, זה לא, שים לב, זאת לא ההגדרה מי שהפסיד. ההגדרה היא בעל הרכוש שנפגע. בדרך כלל, כמובן, מי שהפסיד זה בעל הרכוש. זאת אומרת, זה מה שקורה במקרה הרגיל. אבל ישנם מצבים שבהם אתה הבעלים, אבל לא אתה זה שהפסדת, לא אתה זה שנפגעת. במקרה של מעוכב גט שחרור, הבעלים זה עדיין האדון שלו. מי שהפסיד זה העבד עצמו. אבל את דמי החבלה משלמים לבעל, לבעל הרכוש, ולא למי שנפגע או למי שהפסיד. זאת בעצם הטענה. עכשיו, זה כמובן מניח שלמרות שהפקרתי את העבד, עדיין נותרה זיקה ביני לבין העבד, זיקת בעלות. כי היה אפשר להגיד שהוא נשאר בסטטוס של עבד, אבל הוא לא שייך לי בשום מובן. אז זה לא שאני בעלים שלו. לא, אני בכלל לא בעלים שלו, הוא נשאר בסטטוס של עבד, עד שאני אתן לו גט שחרור. מה שאני רוצה לטעון פה, כדי ליישב את הקושיה של הפני יהושע, או אולי זה מה שהוא עצמו טוען, אם אני צודק, זה שלמרות שהפקרתי את כל זכויותיי בעבד, אני עדיין מוגדר כאדונו, כרבו. הוא שלי, הוא שייך לי. כשהלכנו לדין תורה, אז הוא אומר, הוא שואל... אחד הרמים האחרים בישיבה, סתם. הרב שלי היה תמיד חכם יותר גדול, אבל לא משנה. הלכנו אליו, והוא הציג אותי, אז הוא אומר, תשמע, למה קוראים למצב הזה קניין איסור? ככה הוא שואל את הדיין, כן? קניין איסור קוראים לזה, לא סטטוס איסורי. קניין איסור זה אומר שיש פה איזשהו מימד קנייני. אז הוא לא הסכים איתי, אבל הוא ייצג את זה, אני חושב בצורה יותר טובה ממה שאני הייתי מייצג את זה. בכל אופן... כן, אבל שם היא לא שייכת לו בשום מובן. זה לא קניין איסור במובן של בעלות. זה אכלת איסורים. זה לא קניין איסור כמו בעבד. לא. למשל, באישה שאוכלת בתרומה, אז בעבד זה קניין כספו, הוא יאכל בו. באישה יש שני פסוקים. במקום אחד כתוב קניין כספו, הוא יאכל בו, וחזר לומדים מזה שהיא אוכלת בתרומה, אשת כהן. במקום אחר כתוב כל טהור בביתך יאכל קודש. יש כאלה שרוצים להגיד שזה בירוסין, וזה בארוסה, וזה בנשואה. את הטענה היא, והשיטה מקובצת כותב, שכשמביאים את קניין כספו, הוא יאכל בו לגבי אישה, לא מתכוונים לומר שהאישה היא קניין כספו של בעלה, אלא שהאישות נקנתה בכסף, נעשתה בכסף. פעולת הקידושין נעשתה בכסף. אז היא נקראת קניין כספו, לא במובן שהיא השייכת לו. כן. אבל זה לא קניין במובן שהיא שייכת לו. אז זה יש סדרה שאני נותן על פרק שני של קידושין. שם נתתי כמה שיעורי מבוא, אז אחד מהם באמת הוקדש לעניין הזה, האם הבעל הוא האדון של אשתו. זאת אומרת, האם הוא הבעלים של אשתו. ישנם טענות כאלה, אבל זה לא נכון, אפשר להראות את זה בצורה מאוד ברורה שזה לא נכון. מה שמבלבל את האנשים, בדיוק, שקוראים לזה קניין. זאת אומרת, כתוב שם, בשלושה דרכים האישה נקנית. בכסף בשלב, זאת אומרת, נראה שאני קונה אותה. אנשים לא מבינים, המושג קניין בהלכה, בדיוק, החלת חלות. זאת אומרת, כשאתה עושה פעולה קניינית, אז המשמעות היא שאתה רוצה להכיל את החלות, בלי פעולה החלות לא תחול. עכשיו, נכון שגם קניין הוא אחת החלויות ההלכתיות. אז, ויותר מזה, זאת החלות הכי נפוצה. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאנחנו עושים פעולה קניינית, אנחנו באמת מכילים בעלות. אבל זה סתם בגלל שזאת הדוגמה הנפוצה. אבל באופן עקרוני, כשאני אומר, עשית מעשה קניין, שאני עושה חוזה, או כשאני עושה שותפות או משהו כזה, אני עושה מעשה קניין. מה זה מעשה קניין? מה קניתי? לא קניתי כלום, זה פשוט מבטא גמירת דעת, כדי שהחוזה יחול, יהיה תקף, זאת אומרת, יחייב. אוקיי? לכן כשאני אומר, האישה נקנית, הכוונה, את החלות של הקידושין מכילים בכסף ושטר ובביאה. וזה מה שמבלבל את האנשים, שאומרים, האישה נקנית, כנראה שקונים אותה, היא שייכת לי. הרמב"ן הרי כותב, אישה אינה ממונו של בעל. והוא אומר את זה בתור קושייה על הגמרא. זאת אומרת, לא רק שזה לא יוצא מהגמרא, אלא גם כשזה יוצא מהגמרא, הוא לא מוכן לקבל, כי הרי אישה היא לא ממונו של בעל. זה לא תירוצים בשביל פמיניסטיות של היום. זה כאילו, הראשונים תפסו את זה כדבר פשוט. טוב, אז זה כתבתי מאמר ארוך על העניין הזה. בכל אופן, אז אני חוזר אלינו, אז הטענה שבעצם אני רוצה לטעון, אולי זה הפני יהושע אומר, שיש לי קניין בעבד, הוא שלי, עכשיו אני כן מדבר על קניין במובן של בעלות. אני הבעלים של העבד, אני רבו של העבד, הוא העבד שלי, למרות שאין לי בו שום זכות ממונית. אז מה פשר העניין? אז מה זה נקרא שאני יכול להגיד, אני יכול, זה שיכול לשחרר אותו, לתת לו גט, ולהפוך אותו לבן חורין. אבל באיזה מובן הוא קנוי לי, הוא שייך לי. זאת אומרת, שום, אין לי שום זכות. מה זאת אומרת הדבר עצמו?
זה שאני יכול לשחרר אותו, אני בן אדם היחיד בעולם שיכול להפוך אותו לבן חורין.
בסדר, זו תורה, נתנה לי כוח, אבל מה זה אומר, למה זה נקרא שהוא שייך לי? באיזה מובן הוא שייך לי? הוא לא שייך, יש לי כוח, אם אני בריון, אני גם היחידי שיכול להרביץ לך. אז בגלל זה אתה שייך לי? אני גם רץ יותר מהר ממך, זה לא, זה עניין טכני. השאלה היא, כשמדובר על בעלות, לא מדובר סתם על שליטה. בעלות זה אומר, יש לי איזשהם זכויות בדבר, זאת אומרת, הוא שייך לי באיזושהי צורה. השאלה היא מה, הוא לא שייך לי בשום צורה, אני לא יכול להפיק ממנו שום זכות.
אז אנחנו כבר כאילו,
אני שואל שאלה כרגע, עוד מעט אני אענה תשובה, אבל זאת שאלה. באיזה מובן הוא נקרא רכושי, העבד, אוקיי? הטענה שלי זה שרואים, מה שרואים מכאן זה ש, זה ש, כשאתה מדבר על בעלות, כשאני בעלים על דבר מסוים, אין פירושו שאוסף הזכויות שיש לי בדבר. הבעלות היא זיקה מטאפיזית. יש זיקה ביני לבין הדבר, זאת זיקת הבעלות. בדרך כלל, לזיקה הזאת יש השלכות משפטיות. יש לי זכויות שימוש, אחרים לא יכולים להשתמש בלי רשות שלי. זה המשמעות שהחפץ שייך לי. אבל אלה השלכות של הבעלות, זה לא הבעלות עצמה. הבעלות עצמה זה עצם העובדה שיש זיקה מטאפיזית בינינו. זה נקרא שאני בעלים על דבר. יש לזה השלכות משפטיות שאני יכול להשתמש, אחרים לא יכולים להשתמש וכולי. אנשים, זה בדיוק לשם אני חותר הרי, שההלכה בעצם מניחה איזשהו סוג של מציאות מטאפיזית שההלכות, הנורמות ההלכתיות, בדיוק, הנורמות ההלכתיות הן רק תוצרים של המציאות הזאת, זה לא, זה לא, ההלכה היא לא אוסף נורמות, ההלכה היא קביעות מציאותיות, שהנורמות הן תוצרים של המציאות הזאת, ולכן אם שיניתי את המציאות משתנות הנורמות, אבל במובן הזה יכול להיות מצב שבו אני עדיין בעלים במובן המטאפיזי, תראה, מי שיש לה משקפיים מטאפיזיות, תראה שיש חוט שקושר אותי עם הדבר. יש בינינו זיקה. אבל ברמה המשפטית אין לזה שום ביטוי. זה לא, אין לי שום זכויות. אני, עוד מעט אני אביא עוד דוגמה, אבל למעשה קשה למצוא דוגמה לדבר הזה. אני אתן דוגמה למשל באיסורי הנאה. הרי איסורי הנאה יש מחלוקת ראשונים, האם הם בכלל לא שייכים לי כבר בגלל שהם אסורים בהנאה? או שהם שייכים לי רק הם אסורים בהנאה? אריה הוא דרביה עליה או משהו כזה. עכשיו, לכאורה, אלה שאומרים שהאיסורי הנאה שייכים לי, זה גם ראיה למה שהם נקרא כאן. כי הם שייכים לי בלי שאני יכול בכלל ליהנות מהם, אין לי שום זכויות. אז באיזה מובן הם שייכים לי? לכאורה זה ראיה לזה שהבעלות לא מתמצא באוסף הזכויות שהיא נותנת. אלא זה איזשהו סוג של מציאות. אבל זה לא נכון, זאת ראיה לא טובה. אם כבר זאת ראיה הפוכה. בגלל שמה שכתוב שם, הרי ברור שאני גם הבעלים לגבי הזכויות. אם אתה תיקח את האיסור הנאה שלי, אתה גזלן. ברור. אין לך והשיב, כי זה לא שווה פרוטה. אתה גזלן, אתה לקחת משהו ששייך לי, אני מדבר על השיטות שזה שייך לי. בסדר? אז אתה גזלן. אוקיי? זאת אומרת, אם אני אעשה בזה שימוש, למשל, אסור לי, זה איסור הנאה. ואני אחליט בכל זאת לעשות בזה שימוש. עברתי עליו, אבל לא השתמשתי במשהו שהוא לא שלי. אין פה מישהו אחר שיכול לעכב עליי מלעשות את השימוש הזה. זה לא שייך למישהו, זה שייך לי. לכן שם זה בדיוק בהגדרה אריה הוא דרביה עלי. זה לגמרי שלי, כולל כל הזכויות. לכן משם אין להביא ראיה שהבעלות היא משהו שונה מאוסף הזכויות. זה שהבעלות שם קיימת זה בגלל שגם הזכויות שם קיימות. יש רק איסור להשתמש בהם, בזכויות האלה. באכילת חזיר, אז אין איסור הנאה, יש איסור אכילה, אז המגבלה היא חלקית. אם היה גם איסור הנאה, אז המגבלה היא מלאה, וזה לא משנה עקרונית את העובדה שכל הזכויות הן שלי, אני רק, התורה אוסרת עליי לעשות בהן שימוש. למה אני אומר שזה לכאורה ראיה הפוכה? כי מה אומרת הדעה שזה לא שייך לי? שאין דבר כזה בעלות בלי זכויות שימוש. אם כבר, אז אם כבר, אז אפשר להביא מכאן ראיה הפוכה, כי אני הייתי אומר, בסדר, יש איסור הנאה, אבל עדיין זה לא סותר את העובדה, זה יהיה שייך לי. אז הם תופסים, לא רק שהאיסור הנאה גם מפקיע ממני את הבעלות על השימושים, כי אני אמרתי קודם לא, זה רק אוסר עליי, זה לא מפקיע ממני את הבעלות על השימושים. אז הם תופסים לא רק שזה לא אוסר עליי, אלא גם מפקיע את הבעלות על השימושים, אלא הם גם מבינים שברגע שהופקעה הבעלות על השימושים, אני כבר לא בעלים בכלל. שזה ממש אמירה עוד יותר חזקה אפילו, לטובת העניין הזה שאין דבר, אין בבעלות שום דבר מעבר לשימושים, או שלפחות לא תיתכן בעלות בלי שימושים. אוקיי? בסדר, אז לכן אני אומר, משם למשל אי אפשר להביא ראיה ברורה לנידון שלנו. יש, אני אביא אולי דוגמה נוספת שממנה אפשר לראות את זה. אריה, נכון? דוגמה נוספת אני אביא לעניין הזה. כמה דוגמאות אולי. יש שביתת בהמתו. שביתת בהמתו, מה זה שביתת בהמתו? שאני חייב שהבהמה שלי תשבות בשבת, לא תעשה מלאכה בשבת. נגיד, אם הבהמה שלי מלחכת עשב, באופן עקרוני היא עוברת על איסור קוצר. זה בעיה בשביתת בהמתו. עכשיו, שם כתוב בגמרא שזה מותר בגלל שהיינו רביטי. זאת אומרת, היא צריכה את זה בשביל עצמה, בשביל לחיות, כן. אז לכן זה לא, אבל עקרונית, כל דבר, אם הבהמה יוצאת מרשות לרשות, אם הבהמה עושה דברים שהם סתם מלאכות שאסורות עליי, יש איסור שביתת בהמתו. בסדר? זה לא איסור סקילה, זה לא אחד מלמדי תוות מלאכה, אבל זה איסור דאורייתא. למען ינוח שורך וחמורך, כן, זה שביתת בהמתו. עכשיו, לפחות לפי חלק מהראשונים, האיסור הוא לא איסור על הפעולה של האדם עם הבהמה, אלא איסור, האדם מחויב לדאוג לזה שבהמתו לא תעשה מלאכה בשבת. מה זה אומר בעצם? זה אומר שזיקת הבעלות ביני לבין הבהמה, יש לה איזושהי משמעות מטאפיזית, כי אם כל הבעלות היה אוסף של זכויות שימוש, אז איך מגיעים מזה לכך שהבהמה שלי אסור לה לעשות מלאכות בשבת? אם אני אומר שלבהמה שלי אסור לעשות מלאכות בשבת, פירושו שיש איזושהי זיקה מטאפיזית ביני לבינה, וכשהיא עושה מלאכה בשבת, איזושהי פריפריה שלי עושה מלאכה בשבת. זאת אומרת, הממון ששייך לי הוא איזשהו סוג של פריפריה שלי. נגיד, הגוף שלי הוא פריפריה מצומצמת יותר שלי. הרכוש שלי הוא... מה? כן, בדיוק. אז הרכוש שלי הוא פריפריה יותר רחבה. אבל המושג של שביתת בהמתו אומר שרואים את הרכוש שלי כאיזושהי פריפריה שלי. אז זה אומר שזה שהוא שייך לי, זה לא רק אמירה שמותר לי לעשות בו שימושים. אלא יש איזושהי זיקה ביני לבינו. יש דוגמה נוספת, הרוגצ'ובר בעצם מביא את שתי הדוגמאות האלה, בבקם ודף י' ז', יש רוגצ'ובר מלוקת על סדר המסכתות. אז הוא מביא שמה, הוא מביא את זה בהקשר של החקירה הידועה של האחרונים לגבי חיוב התשלום בממון שהזיק. אם הממון שלי הזיק, אני חייב לשלם. שאלה היא למה? יש אפשרות להבין שזה בגלל הרשלנות בשמירה. לא שמרתי כמו שצריך, לכן אני חייב לשלם. אפשרות שנייה, עצם העובדה שזה ממוני מחייבת אותי בתשלום. כן. למרות שאם לא התרשלתי, אז יפטרו אותי. אבל לא שהרשלנות היא עילת החיוב. עילת החיוב היא שהממון שלי הזיק. כל מיני שמביאים, למשל, זה לגבי נטל הראיה. במה שלי הזיק את הבמה שלך, אתה תובע אותי. עכשיו, לא ברור אם התרשלתי או לא. האם אני צריך להוכיח שלא התרשלתי, או אתה צריך להוכיח שכן התרשלתי? לכאורה, מוציא מחבירו עליו הראיה, אתה בא להוציא ממני כסף? תוכיח שהתרשלתי. אבל זה מחלוקת, פני יהושע והחזון איש חולקים בזה, ויש דעה שאומרת שלא, אני צריך להביא ראיה שלא התרשלתי. אז האחרונים מבינים שלמה? בגלל שבעצם המחייב זה עצם העובדה שממוני הזיק, וזה ודאי קרה כאן. אני יכול להיפטר אם אני אוכיח שלא התרשלתי. אז אני צריך להביא ראיות שלא התרשלתי, כי אני רוצה להיפטר. אם הרשלנות הייתה עילת החיוב, אז אתה היית צריך להוכיח שהתרשלתי, כי אתה תובע אותי שאני אשלם לך. בסדר? אז זה החקירה. אז הרוקד שובר שואל, מילא אם התרשלתי, אז לכן אני חייב לשלם. אבל מה זה הצד השני בחקירה הזאת? זאת אומרת, למה עצם העובדה שממוני הזיק מחייב אותי בתשלום? אז מה? אני לא אומר, התרשלתי זה טענת פטור. בסיסית, עצם העובדה שזה ממוני מחייב אותי לשלם. למה? אומר הרוקד שובר, אותו דבר כמו שביתת בהמתו. בגלל שהבהמה היא איזשהו פריפריה שלי, אז שהבהמה הזיקה זה בעצם כאילו שאני הזקתי, ולכן אני חייב לשלם. אם שמרתי כמו שצריך ולא התרשלתי, אז בעצם ניתקתי את הבהמה ממני, כבר לא פריפריה שלי לעניין זה. אבל החיוב הבסיסי הוא בגלל שהבהמה היא פריפריה שלי. כן, ראיתי פעם אצל שלמה פישר, בבית ישי, אז הוא כותב שם לגבי, זה אפילו שמעתי ממנו בעל פה בעצם פעם, הוא כותב לגבי אדם המזיק שחייל באונס, נגיד מישהו נרדם ואבן בחיקו, הגמרא בבבא קמא, ותוך כדי שהוא נרדם אז האבן נפלה והזיקה, אז הוא חייב, כי אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, אפילו באונס הוא חייב. אז הוא אומר, האם האדם הזיק במצב כזה? התשובה היא לא, כי האדם ישן, אוקיי? מי שהזיק זה גופו, לא הוא. האדם זה הנפש. כשאתה מחליט החלטות, הגוף הוא כלי שבו אתה משתמש כדי לממש את ההחלטות שלך. אבל האדם זה כשהוא מחליט, כשהוא ער ומקבל החלטות, וזה נקרא מעשה של האדם. אז כשאדם ישן, זה הגוף שלו הזיק, זה לא הוא. למה מחייבים אותו? ושהגוף שלו הוא פריפריה שלו. זאת אומרת, גם ב... נכון, או לא יודע אם לדאוג, אבל אתה כבר מניח שהוא צריך לדאוג, זאת אומרת, יש לו תביעה לרשלנות. אני אומר, בלי קשר לתביעת הרשלנות. לא שהוא צריך לדאוג, אלא הוא חייב לשלם שלא ידאג, אבל הוא חייב לשלם, כי הוא אחראי למה שהפריפריה שלו עושה. אז הגוף שלו זה הפריפריה הקרובה. הממון שלו זה פריפריה יותר רחוקה. אבל עדיין הרעיון הוא אותו רעיון. שהזיקה בין האדם לבין ממונו, זאת איזושהי זיקה של, 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 של זיקה מטאפיזית. אוקיי? ולא רק אוסף זכויות ממוניות, משפטיות, הזכויות הן תוצר של הזיקה המטאפיזית. יש דוגמה שלישית, יש הגמרא בסנהדרין, דף ט', מדברת על פלגינן דיבורה. מה קורה אם בא בן אדם ואומר, פלוני רבעני לרצוני. זאת אומרת, אנחנו קיימנו יחסי מין בין שני גברים, אוקיי? וזה נעשה לרצוני, נמיד זה נעשה לרצוני. עכשיו יש עוד עד על המעשה הזה, וצריך שני עדים. אז אני אחד העדים, אז לגביי אין אדם משים עצמו רשע. על עצמי אני לא יכול להעיד. אבל השאלה אם אני יכול להעיד על הרובה, נגיד שאני הנרבה, כן? אז השאלה אם אני יכול להעיד על הרובה, אז הגמרא אומרת, זה מחלוקת המוראים שם, אבל להלכה פוסקים, הוא ואחר מצטרפים להורגו. למה? כי פלגינן דיבורא. מה זאת אומרת? לא מאמינים, לא מאמינים לי לגבי עצמי, שאני נרבתי, אבל כן מאמינים לי שהוא רבה. מוחקים את הדיבור שלי. עכשיו, מה קורה אם אני מעיד על... מה קורה אם אני מעיד על קרוב שלי? פלוני רבה את אחי. זאת אומרת, הרייבט שמה אין פלגינן דיבורא. למה? כי פה אני מעיד על קרוב, לא על עצמי. עכשיו, כשאני מעיד על קרוב, זאת עדות שהיא פסולה. כשאני מעיד על עצמי, זאת לא עדות בכלל. כי אני בעל דבר, אני לא עד. פה אני עד, אבל עד פסול. למה זה חשוב? כשאני אומר, פלוני רבעה אני לרצוני, את הרבעה אני, את החלק שעל עצמי, לא שמענו בכלל. זאת לא עדות, היא לא נאמר. אז נשאר רק החלק שפלוני רבה, ואת זה מקבלים. אבל כשאני אומר, פלוני רבה את אחי, אז את העדות אנחנו שומעים את כולה, גם את זה שהוא רבה וגם את אחי. רק על אחי אני עד, רק עד פסול. ובטלה מקצתה, בטלה כולה. אם נפסל חלק מהעדות, אז נפסלה כולה. עכשיו, הגמרא מדברת שמה מה קורה אם פלוני בא על אשתי. הגמרא דנה שזה יהיה אחרת מאשר פלוני רבה את אחי. אשתו כגופו. אשתו כגופו, אז זה אומר שבעצם זה ממש כמו להעיד על עצמי. ולכן שמה עושים פלגינן דיבורא. דבר נוסף, בגמרא, לפחות באב האמינה, עולה שם אב האמינה שיעשו פלגינן דיבורא על רכושו. פלוני רבה שורי. מה רואים? עוד פעם רואים אותו דבר, שהזיקה בינו לבין שורו יותר קרובה מאשר בינו לבין אחיו, כמו אשתו. למה? כי זה פריפריה שלו. זאת אומרת, המושג הבעלות בעצם מבטא זיקה מטאפיזית ביני לבין הרכוש שלי, ויש השלכות של זכויות שימוש וכדומה. עכשיו, אני אביא לזה הדגמה מעניינת מדיני תנאים. יש, נגיד שאני מגרש את אשתי בתנאי שלא תשתה יין 30 יום. מה הסטטוס שלה באותם 30 ימים?
כל תנאי.
זה השאלה, אבל אז מה, אז קלטה קניינו, בסוף פתאום זה כן התקיים. משהו באמצע צריך גם להיות. אין לא יכול להיות פער בין מה שקורה בשלב המעשה. אז מה כן? מה הסטטוס? האם היא נשואה? אז מה קורה אחרי 30 יום כשהיא גרושה?
הגירושים שהיו בהתחלה.
איך? קלטה קניינו. זה כבר היה, זה כבר נעשה. נתתי לה את הגט כבר לפני 30 יום. איך פתאום עכשיו חלים גירושים?
לא חלה,
זה פעם אחת. נו, אז מה זה שונה מקלטה קניינו שראינו אצלנו בסוגיות? אז יש, הטענה היא של רב שמעון שקופ טוען שבאותם ימים היא גם גרושה וגם אשת איש. סופר פוזיציה קוונטית. כן, כמו החתול של שרדינגר. אז כשאני דיברתי על זה בישיבה בירוחם, לימדתי בישיבה בירוחם, כשלמדנו את הסוגיה, אז אמרנו, כן, גם גרושה וגם אשת איש, והתכוונתי להמשיך את השיעור הלאה. ואז מישהו עוצר אותי שם, אמר לי, רגע, 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 שנייה, מה זאת אומרת גם גרושה וגם אשת איש? אם היא גרושה, אז היא לא אשת איש, אם היא אשת איש היא לא גרושה, אז תראה לוגית. איך אישה יכולה להיות גם גרושה וגם אשת איש בו זמנית? עכשיו זה ככה, הוציא לי את האוויר מהפה. זאת אומרת, אני פתאום תפסתי את עצמי, לא רק שזה קושי, אלא לא הבנתי איך יכול להיות שאני עברתי את זה בצורה כל כך שלווה, אמרתי את זה וחשבתי להפליג הלאה. כך חשבתי שם, השתומם כשעה אחת, מה שנקרא, ואז נפל לי האסימון, ואמרתי להם ככה, נזכרתי, יש לי חבר טוב, שהיינו אוהבים להתפלצף ככה, להחליף דוגמאות לכל מיני דברים. אני אוסף דוגמאות להחלפה וכל מיני דברים כאלה. אז הפעם באתי אליו בשאלה, האם הוא מכיר משהו שאין לו הפך? אמרתי לו שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר שאין לו הפך. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ציפור אין לו הפך, כיסא אין לו הפך, ענן, לא יודע. ואז תפסתי עצמי, רגע, אז איך אני פספסתי כל כך הרבה דברים, לא מצאתי שום דבר שאין לו הפך, ואז הבנתי, כל זה היה כבר הרבה שנים קודם, אז הבנתי שיחס של היפוך זה יחס שקיים בין תכונות, לא בין עצמים. כל הדוגמאות שהוא הביא לי זה עצמים. לעצמים אין ההפך, עצם הוא משהו. מה זה הפך מעצם? הפך מציפור זה כלום, אין דבר כזה. הפך ממלוח זה מתוק. זאת אומרת, יש תכונות שקיימות, קיים יחס ניגוד ביניהם, הפוכות אחת של השנייה. אבל עצמים הם לא הפכים אחד של השני, אוקיי? אז עכשיו אני חוזר אלינו, לאשת איש וגרושה. כשאני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, תלוי למה אני מתכוון. אם אני מתכוון שחל עליה, זאת אומרת שהדינים שנוגעים לגביה הם גם דיני אשת איש וגם דיני גרושה, זה לא יכול להיות, זה סתירה לוגית. כן, זאת אומרת, הסטטוס המשפטי זה או שהיא אשת איש או שהיא גרושה, אתה לא יכול להגיד שני דברים סותרים בו זמנית. אבל אם אני מתכוון, נגיד, נחזור רגע למלוח ומתוק, האם יש בעיה בלהגיד שבתבשיל מסוים יש גם מלח וגם סוכר? אין שום בעיה. אבל להגיד שהוא גם מלוח וגם מתוק, גם מלוח לגמרי, אני מתכוון, וגם מתוק לגמרי, אין דבר כזה, זה סותר. או שהוא מלוח או שהוא מתוק, זה שני דברים סותרים, נכון? אם זה לגמרי, רק לצורך הדיון. מה ההבדל? ההבדל הוא שמלח וסוכר זה עצמים. עצמים לא סותרים אחד את השני. אם יש בתבשיל סוכר יכול להיות בו גם מלח, זה שיש שם שני עצמים, זה לא, אין בזה שום סתירה. מה שהסתירה קיימת בין התכונות של העצמים האלה. אז אם אני אומר שהתבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק, זה לא יכול להיות. אם אני אומר יש בו גם מלח וגם סוכר, עם זה אין שום בעיה. אז אם אני חוזר אל האשת איש ולגרושה, אז זה בדיוק הנקודה. אם אני מבין שאני מדבר על הדינים שחלים על האישה, כמו תכונות של האישה, זה לא יכול להיות שגם אשת איש וגם גרושה, זה סותר, זה כמו להגיד גם מלוח וגם מתוק. אבל אם אני אומר, יש בתוך האישה הזאת גם מלח וגם סוכר. זאת אומרת, יש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. שתי החלויות רובצות לה על הגב, היא סוחבת על עצמה שני תרמילים. תרמיל אחד נקרא חלות גרושה ותרמיל שני חלות אשת איש. אז זה אין שום בעיה. עכשיו כמובן צריך לבדוק מה יהיה הטעם של התבשיל הזה. האם הוא יהיה מלוח או יהיה מתוק, אבל זה שיש בו גם מלח וגם סוכר, אין עם זה שום בעיה עקרונית. לגבי הטעם צריך לדון, מה יהיה הטעם. אותו דבר פה, אני אומר שיש על האישה חלות אשת איש, ויש עליה בו זמנית גם חלות גרושה, זה לא אמירה סתירתית. הן יכולות לשבת עליה שתי חלויות.
זה שאישה גרושה או אשת איש, וכל הנפקמין הזה זה נטו הדינים שנובעים, זה לא, אלא אם כן נגיד.
בדיוק כמו בבעלות, שם אני חותר. בבעלות, אני רוצה לטעון, שחלות, להגיד שאישה יש עליה חלות אשת איש, ולהגיד שאישה יש את איש זה לא אותו דבר. להגיד שאישה יש את איש זה אוסף של דינים שנוגעים אליה. להגיד שיש עליה חלות אשת איש זה להגיד שיש בה סוכר. לא שהיא מתוקה, אלא שיש בה סוכר. התוצאה היא שהיא מתוקה. זאת אומרת, כשאני אומר יש עליה חלות אשת איש, פירושו, החלות זה איזשהו סוג של אובייקט. היא סוחבת על גבה את האובייקט הזה, חלות אשת איש. כתוצאה מזה יש כל מיני השלכות משפטיות, בדיוק כמו שאמרתי על הבעלות קודם. אם אני מסתכל על זה כסוג של אובייקט, אין שום מניעה להגיד שיש עליה חלות אשת איש וגם חלות גרושה בו זמנית. הבעיה תתעורר כשאני ארצה לקבוע מה הדינים שחלים עליה. יש סתירה בין הדינים, אבל זה לא בעיה אף פעם. כי אם אני שואל את עצמי, האם מותר לה להינשא לכהן? נגיד אחרי שבעלה מת. בעלה הראשון.
לא.
תלוי. אם, על הצד שהיא הייתה אשת איש ובעלה מת, אז אין בעיה. אלמנה מותרת לכהן לדיון. אבל אם היא גרושה, אז אסור. עכשיו, אז לכאורה יש פה כאילו מצב ספק, אבל זה לא ספק. זה גם זה וגם זה. זה לא ספק, אוקיי? ואז מה זה אומר? דיברתי על זה שגם זה וגם זה, דיברתי בהקשר של מעכשיו ולאחר למד, איך קידושי שניהם תופסים בה. אז הטענה היא שזה לא ספק, אלא זה גם וגם. אז מצד הגרושה שבה היא תהיה אסורה לכהן, ומצד האשת איש, או עכשיו זה פנויה אחרי שהוא מת, מצד הפנויה שבה היא מותרת לכהן, לא שהוא חייב לשאת אותה, אלא אין איסור. עכשיו, במקום שבו צד אחד אומר יש איסור, והצד השני אומר אין איסור, אז השורה התחתונה היא שיש איסור. זאת אומרת, תמיד מה שקובע זה הדין הישי, ולא הדין הנגטיבי, הדין ההיעדר. ולכן, מבחינת השאלה איזה דינים יחולו על האישה, אין בעיה. ברגע ששתי החלויות הן חלויות סותרות, כאילו אין חלויות סותרות, אלא השלכות סותרות, תמיד מי שיקבע זה החלות הפוזיטיבית, ולא החלות הנגטיבית. לכן, זה שונה מדיני ספקות, למשל, כי אם החלויות האלה יהיו חלויות דרבנן, נגיד יש אשת איש וגרושה מדרבנן, עדיין תהיה אסורה להינשא לכהן. בגלל שזה לא מדיני ספקות, אתה אומר לספק עד הרבנן לכהן, לא, היא גרושה מדרבנן, אז היא אסורה מדרבנן לכהן, היא ודאי גרושה, רק יחד עם זה היא גם ודאי אשת איש, אוקיי? אז לכן, בעצם מה שרב שמעון טוען שם, שאם אנחנו אומרים שהיא גם אשת איש וגם גרושה, מה שבעצם אמרנו, זה שלהגיד שיש עליה חלות אשת איש או חלות גרושה, זה לטעון טענה שיש איזשהו אובייקט מסוים עליה, יש מציאות מטאפיזית לגביה, וההלכות אלה הנורמות שנגזרות מהמציאות המטאפיזית הזאת. וסתירה לא יכולה להיות בתחום של ההלכות, אבל בתחום של המציאות אין סתירה, באובייקטים אין סתירה, פשוט שניהם שם והכל בסדר, גם מלח וגם סוכר. אוקיי? אז זה עוד ראייה לתפיסה הזאת, שביסוד ההלכה, כשאני אומר שקידשתי אישה, בעצם מה שעשיתי פה, החלתי עליה חלות אשת איש. וממילא נגזרים כל מיני דינים שיש על אשת איש. אבל זה פועל יוצא, לא שהחלתי את הדינים, החלתי את החלות. שמה?
שקודם יש את הדינים,
לא, ואין משהו אחר. יש את הדינים, כשאומרים אשת איש, מתכוונים למכלול הדינים הזה. זה לא הפוך, אלא זה חלקי. זאת הכוונה, יש את הדינים, וכשאומרים אשת איש, זה רק שגרה דלישנה. אני מתכוון לומר שחלים עליה אוסף הדינים הזה. ואני אומר, לא, זה לא שגרה דלישנה. להגיד שיש את איש, זה תיאור של המציאות. כתוצאה מזה, גם חלים עליה כל מיני דינים. בדיוק כמו שמעתי על הבעלות. ולכן, למשל, יכול להיות מצב שהיא תהיה אשת איש, אבל לא יחולו עליה הדינים. תיאורטית. יכול להיות מצב כזה, זה לא, אין בזה שום סתירה. יש לעניין הזה, עכשיו אני פתאום נזכר, יש לעניין הזה גם דוגמה. מה קורה בשפחה חרופה? זה השפחה חצי הבת חורין, אז השפחה חרופה, שהיא נשואה לעבד עברי. עכשיו בא, מישהו בא עליה, אז הוא מביא שם, זה נקרא שם שפחה חרופה, אוקיי? אבל הוא לא עבר איסור להלכה. זה דיון בגמר. אין שום איסור, אפילו לא לב רגיל, בטח לא ערווה של אשת איש. אין שום איסור, אוקיי? אז אבל הוא מביא שם, כי השם מביאים גם בלי איסור, לא משנה, אני יכול להוכיח את זה בכל מיני צורות. עכשיו, שואל הפני יהושע, אז למה בעצם, אז קידושין יכולים לתפוס בה? כי קידושין לא תופסים בחייבי קריטות, בחייבי לאווין קידושין תופסים. במי שאין אפילו איסור לאו, ודאי שקידושין יתפסו. ואז יוצא שאם אני אקדש את אשתו של העבד עברי הזה, את השפחה החרופה הזאת, היא תהיה אשתם של שני אנשים. אבל הגמרא אומרת שלא מצאנו אשת שני מתים. לא יכול להיות אישה שהיא אשתם של שני בעלים. אז זה שואל הפנוי יהושע. הנה, פה לכאורה כן יכול להיות. אז אומר הפנוי יהושע, שלא, קידושין לא יתפסו בה. הם לא יתפסו בה, בגלל שהערווה של אשת איש שונה מכל שאר העריות בתורה. בכל העריות שבתורה, נגיד באחותו, הקידושין לא תופסים בגלל חומרת האיסור. זה איסור כל כך חמור, איסור ערווה, שהקידושין לא תופסים, מחוץ לתחום מבחינתך. אוקיי? באשת איש, הקידושין לא תופסים פשוט בגלל שאשתו של מישהו אחר. היא לא בשוק, היא לא פנויה לקבל הקידושין. האיסור הוא תוצאה של זה. אבל קודם כל יש מצב, היא פשוט לא פנויה לקבל קידושין, אז אתה לא יכול לקדש אותה. ומה קורה בשפחה חרופה, אומר הפני יהושע? הרי יש את איש. נכון, אין עליה איסור. אבל הקידושין לא יתפסו בה, פשוט בגלל שאשתו של מישהו אחר, למרות שאין איסור. הנה, זו ההשלכה. הפני מילואים חולק עליו, לא משנה, אבל זה, כך טוען הפני יהושע. אז עוד פעם רואים פה, שלהגיד שאישה היא יש את איש, זה לא לומר את אוסף ההלכות שחלות עליה, אלא זה לקבוע איזשהו מצב מטאפיזי, איזשהו סטטוס מטאפיזי שיש עליה, מטא הלכתי, מטאפיזי, מה שלא יהיה. ההלכות הן נגזרות של המצב המטאפיזי, הן פועל יוצא, ולפעמים יכול להיות המצב המטאפיזי בלי הנגזרות, בלי ההלכות. אוקיי? אוקיי, אז זה, אני חוזר למהלך שלנו, בעצם מה שיוצא מכאן, זה שהחלויות ההלכתיות, חלות של בעלות, חלות של אשת איש, מה שעושים בקידושין, מה שעושים בקניין, זה בעצם יצירת מצב מטאפיזי מחודש. ובשביל זה צריך את הפעולות, הפעולות באות לייצר מצב מטאפיזי. אוקיי? וההשלכות ההלכתיות הן רק השלכות של המצב המטאפיזי. אם זה כך, אז כנראה שזה גם מה שעומד בבסיס הדין הזה של קלטה קניינו. כי מה שאמרתי שם זה שהדין של קלטה קניינו בעצם אומר שלא ייתכן פער בין עשיית הפעולה לבין החלת החלות. למה? כי יש מה שנקרא את עקרון הסיבתיות. עקרון הסיבתיות אומר שאם התרחשה הסיבה, אז בהכרח צריך להיווצר המסובב. ואם אין את הסיבה, אז המסובב לא יכול להיווצר סתם ככה, בלי הסיבה. לכן, או שזה נוצר מיד, או שזה לא נוצר בכלל. זה לא יכול להיווצר אחרי שעובר זמן. למה? מה עומד מאחורי זה? אז אמרתי שמה שעומד מאחורי זה, זה בעצם איזושהי תפיסה שהפעולה יוצרת משהו במציאות, והוא נקרא החלות. ולכן יש פה יחס סיבתי, כמו בפיזיקה, בין הפעולה לבין החלות שהפעולה הזאת יוצרת. וכיוון שככה, אז יש גם כל מיני אילוצים כתוצאה מעקרון הסיבתיות, שאם הסיבה קרתה יקרה המסובב, אם לא קרתה הסיבה, המסובב לא יכול לקרות. זה בעצם הבסיס, למה חכמים מניחים שקלטה קניינו לא יכול לעבוד. עכשיו, אני חוזר עכשיו לסוגיה שלנו. עורר אחרי זמן מסוים. בסדר. אז את הרן ראינו בפעם הקודמת, את הרן שמדבר על קלטה קניינו. בסוף, בפסקה האחרונה של הרן, הוא חוזר לסוגיה שלנו. הוא אומר ככה, מי הוא? כן, הרי הקושי ברור. אם קלטה קניינו לא יכול לעבוד, אז איך אפשר לקדש אישה לאחר למד? עשיתי את פעולת הקידושין עכשיו, ואחרי למד אני רוצה שהיא תהיה מקודשת. וקלטה קניינו, הוא לא יכול לחול. אומר הרן ככה, מי הוא? כי אמרינן דקוליך דלא אמר לו מעכשיו, לא קנה, דווקא בקנה בחזקה, אבל בקנה בכסף, אף על גב דלא אמר לי מעכשיו, קנה. לפי ששיעבוד המעות, עדיין הוא קיים. ואב אלי, כי אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, זה מקודשת. אף על פי שנתעכלו המעות, משום דעני זוזי, לב למיל ודמו, ולב לפיקדון דמו, וכדאית הפרק האומר בקידושין. מה זאת אומרת? זה אומר, כאשר אתה מדבר על קניין כסף או קידושי כסף, שם אין דין קלטה קניינו. אז אם אתה מקדש אישה בכסף או קונה שדה בכסף, בעוד 30, ואתה רוצה שהחלות תחול לו 30 יום, אין בעיה. זה לא סותר את זה שקלטה קניינו לא עובד. למה לא? כי כשאתה נותן את המעות, אז השיעבוד שכנגדן נוצר איזשהו שיעבוד כנגד המעות. והשיעבוד הזה קיים, ממשיך להתקיים גם לאורך ה-30 יום ההם. ולכן משהו קיים עד לסוף ה-30 יום, וזה לא נקרא קלטה קניינו. ולכן הקידושים יכולים לחול, וגם קניין אותו דבר. והראיה שהוא מביא, זה מהגמרה שלנו. ובגמרה שלנו כתוב שאפילו שנתעכלו המעות, בגלל שזה לא למלווה דמי ולא לפיקדון דם, עוד רגע נראה את זה, ולכן משם הראיה למה שהוא טוען. בעצם, אנחנו מוצאים עוד הסתייגויות לעניין הזה. למשל, מה קורה עם החפץ, נגיד, או לפני ההסתייגויות. אם למשל קידשתי בביאה או בשטר, לכאורה זה לא יעבוד, לאחר 30 יום. כי אין שיעבוד. נתינת כסף יוצרת שיעבוד, וזה נשאר עד אחרי 30 יום, אז לכן הקידושים יכולים לחול. בשטר ובביאה זה לא יעבוד. אוקיי? לגבי קניינים של שדה או של פרה או משהו כזה, אז אני מדבר על קניין משיכה או קניין חזקה בשדה, וגם שם, כל עוד לא נתתי כסף, אז הפעולה הקניינית לא יצרה שיעבוד, וכיוון שכך, היא לא יכולה לחול אחרי זמן, רק מיידית. אבל בכסף זה כן עובד. עכשיו אומרים, מה קורה אם אני משכתי חפץ, נגיד, אתה מכרת לי פרה, משכתי אותה, אבל קבענו שהקניין יחול בעוד 30 יום. אז קלטה קניינו, נכון? אבל אומרים כמה ראשונים, אם הפרה עדיין נמצאת אצלי אחרי ה-30 יום, אז זה כן יעבוד. כי איכשהו יש פה, אני אסביר את זה יותר בהמשך, אבל זה לא נגמר לגמרי, העסק לא קלה לחלוטין. יש פה עדיין משהו, תכף נראה את זה. ככה למשל, תראו פה, הבאתי את המחלוקת הרמב״ם ורייבד. כן, רואים את זה? האומר לחברו, משוך פרה זו, ולא תיקנה אלא לאחר 30 יום, הוא משך, לא קנה. ואם אמר לו, קנה מעכשיו ולאחר 30 יום, קנה. לא יצאנו בסוגיה. ואפילו הייתה עומדת באגם ביום 30, שזה כמי שיקנה אותו מעתה על תנאי. נעשה התנאי, נתקיים הקניין, וכל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. אבל זה הכל כשהוא אומר מעכשיו. אבל אם הוא אומר שהיא תיקנה אחרי 30 יום, לא נקנה. השגת הרייבד, אמר אברהם, נראה לי, אם הפרה עומדת ברשות הלוקח ביום למד א', שהיא קנויה לו. מי דדעה והרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, דחי לי קידושין באו יומה. מה הוא אומר? אם הפרה עדיין נמצאת אצלי אחרי 30 יום, אז למרות שקניתי אותה במשיכה ולא בכסף, הקניין יחול. הוא אומר, זה גם ההסבר להרי את מקודשת לי לאחר 30 יום. זה יכול להיות דומה לרן, שהוא אומר בעצם השיעבוד שנוצר בעקבות הכסף נשאר איתי עד 30 יום, הטענה היא שבעצם גם במצב שהחפץ עדיין נמצא אצלי אחרי 30 יום, יש איזושהי רציפות, אין את הפער הזה של קלטה קניינו, ולכן זה יכול לעבוד. איפה יהיה ההבדל? מה קורה אם אני קידשתי אישה בביאה או בשטר? אז לפי הר"ן, קלטה קניינו, כי זה לא יוצר שיעבוד, ולכן הקידושים לא יחולו. זה רק בקידושי כסף עובד. לפי הרייבד, לא. כי לפי הרייבד, הרי האישה נמצאת אצלי גם אחרי 30 יום. נכון? ואם החפץ נמצא אצלי, אז גם אם הקניין שהיה אז לא יצר שיעבוד, אלא ממשיך עד עכשיו, זה בסדר, כי יש איזושהי רציפות, נגיד איזושהי משיכה מתמשכת, כזאת לאורך ה-30 יום, כל עוד הפרה כל הזמן אצלי, אז אני מושך, 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 בסוף ה-30 יום, זאת בעצם סיום המשיכה. אז זה יהיה נפקא מינה בין הרן לבין הרייבד. נכון? לפי הרייבד, נראה שזה יעבוד גם על ביאה ושטר. לפי הרן, בפשטות נראה שזה רק בקידושי כסף, לא בביאה ובשטר. הרן מפנה לסוגיה שלנו, כן, לגבי ניתקלו המאות. בואו נראה את הסוגיה שלנו, דף נ"ט עמוד א', כן? וכן האומר לאישה התקדשי לי וכו'. אומרת הגמרא, לא בא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מהו? מה שכתוב במשנה, זה שאם אמרתי, את מקודשת לי אחרי 30 יום, ובא מישהו אחר בתוך ה-30 יום וקידש אותה, מקודשת לשני. שואלת הגמרא, מה קורה אם לא בא מישהו וקידש אותה?
השאלה.
ברור שהוא מקודש לראשון, לא? מה השאלה? השאלה היא קלטה קניינו. אם בא מישהו וקידש אותה באמצע, מקודשת לשני. למה? הייתי אומר, בגלל שהקידושין של הראשון לא תפסו. גם אם לא יבוא מישהו באמצע, אחרי 30 יום היא לא תהיה מקודשת לראשון. כי קלטה קניינו. הקידושין של הראשון התפוגגו, לא שווים כלום. לכן אם בא מישהו אחר ומקדש אותה, זה בסדר. אבל אז לפי זה יוצא שאם לא בא מישהו אחר וקידש אותה, גם אז היא לא מקודשת לראשון. הגמרא מתלבטת בזה. השאלה היא מה שמקודשת לשני, מה שהיא מקודשת לשני, זה לא אומר שקידושי הראשון לא שווים כלום. זה אומר שקידושי הראשון יחולו בעוד 30 יום. אם אתה קידשת אותה באמצע, מקודשת לך. אבל אם לא יבוא מישהו באמצע, אז בעוד 30 יום היא תהיה מקודשת לראשון. או שלא, או שקידושי הראשון לא שווים כלום. ולכן השני מקודשת לשני. רב ושמואל דאמרי תרווי הוא מקודשת. ואתם אומרים לא, היא מקודשת לראשון. זה שקידושי השני תופסים בה, זה לא בגלל שפעולתו של הראשון לא שווה כלום. אלא בגלל שהחלות עוד לא אוכלה. עד ה-30 יום. אז בינתיים היא פנויה. אז אם בא מישהו וקידש אישה פנויה, ודאי שהיא מקודשת לו. אבל אם לא בא וקידש אותה מישהו באמצע, אז שחלפו ה-30 יום, היא תהיה מקודשת לראשון. מה אם קלטה קניינו? עכשיו מתעוררת השאלה, אז רגע, אבל קלטה קניינו, איך מקודשת לראשון? זה הרן שראינו. כן, הרן שראינו שבקידושי כסף לא שייך, הוא הרייבד שאומר שאם האישה עוד קיימת אצלו, אז היא מקודשת וכן הלאה. ממשיכים רב ושמואל ואומרים, ואף על פי שניתקלו המאות. השאלה הבסיסית הייתה סתם מה הדין. ואז הם אמרו, מקודשת. עכשיו יש להם חידוש נוסף, חוץ מזה שהיא מקודשת. היא מקודשת אפילו אם ניתקלו המאות, לא נשאר מהם כלום. מה היא טעמה? הנה זוזי, לא למילווה דמו ולא לפיקדון דמו. בסדר? לא למי ודאו, עוד שנייה אני אסביר למה, זה המשך הגמרא, אני יוצא רגע כאן. מה זה בעצם אומר? הוא אומר, רב ושמואל אומרים, שאפילו אם המאות יתקלו, הם כבר לא בעולם, אחרי 30 יום, עדיין היא תהיה מקודשת לראשון, אם לא קידש אותה מישהו באמצע, היא תהיה מקודשת לראשון. למה? כי הזוזי האלה הם לא מילווה ולא פיקדון. בוא נעשה רגע לעשות חשבון, מה יקרה אם הם היו מילווה או שהיו פיקדון? אם הם היו מילווה, בדיוק, זאת אומרת, המקדש במילווה אינה מקודשת, כי מילווה להוצאה ניתנה, אמרה בדף מ"ז. נכון? אז לכן אם זה היה מילווה, אז אי אפשר היה לקדש אותה אחרי 30 יום. כי זה מקדש במילווה. אם זה היה פיקדון, אז מה? אז היא מקודשת, כי יש מאות שלו שנמצאים אצלה, נכון? והוא מקדש אותה בהם, אז היא מקודשת. אבל זה רק אם המאות קיימים. אם יתקלו המאות, אין במה לקדש. הם לא קיימים. אוקיי? אז לכן אומרת הגמרא ככה, המעות האלה שנמצאים אצלהם לא מלווה ולא פיקדון, כי אם הם היו מלווה היא לא הייתה מקודשת בכלל. אם הם היו פיקדון אז היא הייתה מקודשת, אבל רק אם המעות לא יתקלו, ואם המעות יתקלו היא לא מקודשת. אם אתה רוצה לומר לי שהיא מקודשת אף על פי שניתקלו המעות, אתה חייב להסביר לי שזה לא מלווה ולא פיקדון. אבל צריך להבין מה כן, אבל קודם כל זה מה שכתוב כאן. עכשיו, איך להבין את ה... את ה... איך להבין את הטענה הזאת של הר"ן? או את הגמרא הזאת בעצם, לפני הטענה של הר"ן. מה זה המצב הזה שהוא בין מלווה לבין פיקדון? אז הגמרא, אני ממשיך לקרוא את הגמרא. הגמרא מסבירה ככה, לפיקדון לא דאמו, פיקדון ברשות הדמרה כמתאקלה. והנה ברשות הדידה כמתאקלה. למלווה נמי לא דאמו, מלווה לא הוצאה ניתנה. הנה בתורת קידושין יבין הוא ניהלה. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת ככה, לפיקדון זה לא דומה, למה? כי כשאני, מה זה פיקדון? אני מוסר לך מעטפה עם כסף שתשמור לי עליה. פיקדון. הכסף הזה כמובן לא להוצאה ניתן, זה כסף שלי, שנמצא אצלך. אתה שומר לי אותה ובתום התקופה אתה מחזיר לי את המעטפה עם המעות האלה שנתתי לך מראש. אתה לא יכול מעות אחרות, זה מעות שלי, אוקיי? אז לכן, אם למשל המעות האלה יתקלו אצלך בבית, הם יתקלו לי. המעות שלי יעבדו. יכול להיות שאתה, אם אתה שומר שכר וזה היה גניבה ועבדה, אתה תהיה חייב, אבל נגיד אם זה היה אונס, אז אתה פטור, זה עבד לי. לכל היותר יש עליך איזושהי אחריות, תלוי בדיני שומרים. אבל עקרונית, המעות האלה הן מעות שלי, ואם הם הלכו לאיבוד, הם עבדו לי. אוקיי? זה נקרא פיקדון. אומרת הגמרא, לכן המעות שפה, הן לא דומות לפיקדון. כי המעות אצלה שנתתי לה אותם לקידושין, אם הם יתעכלו באמצע, הם יתעכלו לה, לא לי. אוקיי? זה מעות שהן בעצם שלה, הם ימסעו לה, זה לא פיקדון. אז זה לא דומה לפיקדון. למה זה לא דומה למלווה? כי מלווה לא הוצאה ניתנה, והמעות האלה ניתנו לה בתורת קידושין. היא לא יכולה, זה לא מעות שניתנו לה לכל שימוש שלא יהיה, אלא זה מעות שניתנו לה לצורך קידושין. כמובן שאחרי שהיא קיבלה את זה לצורך קידושין, היא יכולה לעשות את מה שהיא רוצה. אבל כל עוד היא באמת התקדשה, תמורת הקידושין, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אוקיי? הנתינה של המעות בעצמם זה לא הלוואה, כי הלוואה זה לא תמורת כלום. הלוואה אתה מקבל מעות לשימושך, תעשה איתה מה שאתה רוצה. פה זה ניתן לך בתורת קידושין. לכן זה לא דומה למלווה. עכשיו פה צריך להבין טוב מה בעצם הדבר הזה אומר. הטענה אני אגיד את זה רגע בקצרה, כי אני צריך על זה גם כן לדבר באריכות, אולי נעשה את זה בפעם הבאה. הטענה היא כזאת. מה פירוש מלווה להוצאה ניתנה? התפיסה המקובלת במלווה להוצאה ניתנה, אני הלוויתי לך כסף. Okay? אז זה אומר שיש אצלך 100 שקל שלי. זה לא 100 שקל מסוימים, זה לא פיקדון. אבל סכום מופשט של 100 שקל אתה בעצם חייב לי. יש אצלך סכום של 100 שקל שהוא שלי במטבעות לא מסוימים, להבדיל מפיקדון. אבל לפי זה, למה אי אפשר לקדש במלווה? אולי בגלל שיש דין שצריך מטבעות מסוימים לקידושין, אבל זהו הדין למחר גם, גם במחר אי אפשר לקנות, כנראה גם במחר יש דין שהמטבעות יהיו מסוימים וכן הלאה. זו התפיסה המקובלת במלווה. אני רוצה לטעון שזה לא נכון. מלווה להוצאה ניתנה, הכוונה, מעות המלווה הם מתנה. אין אצלך שום כסף שהוא שלי, גם לא מסוים, כן, גם לא מופשט, כלום. פיראון המלווה זה להחזיר לי מתנה בחזרה. זה לא שיש אצלך כסף שלי כמו פיקדון רק לא מסוים, וכשאתה פורע את החוב אתה פשוט מחזיר לי את הפיקדון שלי. לא, אין אצלך כלום שהוא שלי. התורה, פריאת בעל חוב מצווה, התורה אמרה שאתה צריך לשלם לי בחזרה, לתת לי בחזרה מתנה, כנגד המתנה שקיבלת. זה המצב בהלוואה, וזה מלווה להוצאה ניתנה. עכשיו, למה אי אפשר, ואז עכשיו, למה אי אפשר לקדש במלווה? פשוט כי אין במה לקדש. אין, לא קיבלה כלום. היא צריכה לקבל משהו שהוא שלי. אני אומר, בתפיסה הקודמת, לא ברור למה אי אפשר לקדש במלווה. בסך הכל, יש סכום של 100 שקל שלי שנמצא אצלה, ונתתי לה את 100 שקל, למה אי אפשר לקדש בזה? זה שזה לא במאות מסוימים, אז מה זה משנה? אבל איך שאני אומר עכשיו, אז זה מאוד ברור. אי אפשר לקדש כי אין במה לקדש, אין אצלה 100 שקל שם שלי. גם 100 שקל לא מסוימים. אוקיי? אז זה מקדש במלווה. מה קורה בפיקדון? פיקדון, יש אצלה 100 שקל מסוימים, שטר 100 שקל שהוא שלי, שנמצא אצלה. אם אני מקדש אותה, אז אין שום בעיה, נתתי לה כסף שהוא שלי, היא מקודשת בדבר הזה. כשהגמרא פה אומרת שהמעות האלה הם לא מלווה ולא פיקדון, היא בעצם רוצה לומר שהמעות האלה זה סכום לא מסוים שלי שנמצא אצלה. זה לא מלווה כי במלווה אין כלום שלי שנמצא אצלה, וזה לא פיקדון בגלל שמה שנמצא אצלה זה לא 100 שקל מסוימים שלי, אלא זה סכום לא מסוים שנמצא אצלה. אז זה לא מלווה ולא פיקדון. ואז מה זה אומר? אם אני מקדש את האישה בסכום הזה שנמצא אצלה, אין שום בעיה, היא מקודשת. כי היא קיבלה 100 שקל שהם שלי, לא 100 שקל מסוימים. אבל השווי 100 שקל האלה יתווסף לחשבונה ממני. אז היא מקודשת, אין שום בעיה. יותר מזה, מה קורה אם יתקלו המעות שנתתי לה? מה זה מעניין? גם אם יתקלו המעות, עדיין הרי הסכום שאותו היא חייבת לי זה לא מעות מסוימים, זה לא פיקדון. היא חייבת לי סכום של 100 שקל. גם אם יתקלו המעות האלה היא חייבת לי את הסכום הזה. ואם אני מקדש אותה בסכום שהיא חייבת לי, אין בעיה, היא קיבלה ממני 100 שקל שלי, ולכן היא מקודשת אפילו אם יתקלו המעות. אוקיי? זה המשמעות, לכן כשהגמרא אומרת זה לא מלווה ולא פיקדון, זה ההסבר למה היא מקודשת, א', ב', היא מקודשת אפילו אם יתקלו המעות. אני רוצה להראות את זה, דרך סוגיה של כסף החוזר. תראו בגמרא בבבא קמא, בדף עין, המשנה. רואים את זה? גנב הוא מחר בשבת, משלם תשלומי 4 ו-5. כן? גנב שגנב חייב 4 ו-5 אם הוא טווח הוא מחר. מה קורה אם הטווח והמחירה נעשו בשבת? זה עבירה. משלם 4 ו-5. אז הגמרא שם אומרת, והתניא פטור, הרי יש ברייתא שאומרת שפטור מ-4 ו-5 אם עשה את זה בשבת. אמר רבי בר חמא, כי תניא העיד הפטור, באומר לו, הקוץ תאנה מתאנתי ותיקנה לגנבותיך. מה זאת אומרת? טענה של רבי בר חמא, מתי פטור? כשהמחירה נעשית באופן שהוא אסור בחילול שבת. אוקיי? אם המחירה לא נעשתה בצורה שמחללת את השבת, אז הוא חייב 4 ו-5. אבל אם המחירה נעשתה באופן שהוא חילול שבת, אז לא. למשל, אם הוא מחר בשבת, סתם בכסף, מחירה בכסף, אין בעיה עם זה. למרות שכסף הוא מוקצה, ולמרות שאסור למכור בשבת מדרבנן, זה רק זרד הרבנן. זה לא יפתור אותו מ-4 ו-5. אבל אם הוא אומר, הקוץ תאנה מתאנתי, ותיקנה לגנבותיך, אז הקצירה של התאנה, תאנה מהעץ, זה מלאכה בשבת. זה איסור שבת. במצב כזה, הוא לא מתחייב 4 ו-5. זה מה שהברייתא אומרת. למה? אז אומרת הגמרא ככה, ואמרי, וכיוון דכי תבא ליקמן בדינה, לא אמרינן ליזיל שלים, דמחייב בנפשו, המחירה נמי, לאו מחיראי. הגמרא מקשה, במצב כזה זאת בכלל לא מחירה. לא רק שהוא לא מתחייב 4 ו-5, הוא פשוט לא מחר. למה לא? כי אם הוא תובע אותו בדין, על התאנ, נגיד, אתה נגיד בעל התאנה, אני עכשיו רוצה להקנות לך את הגניבה שלי. אז אתה אומר לי, תראה, בוא אני אקנה, אתה תקנה, סליחה, רגע, איך זה הולך? לא, סליחה, אני הגנב, ואני רוצה למכור לך את הגניבה, ואתה משלם לי בכסף, קונה את זה בקניין כסף. אז אתה אומר לי, קח תאנה מהעץ שלי, זה יהיה הכסף שבו אני אקנה ממך את הגניבה. בסדר? עכשיו, כשאני קצתי את התאנה, קצצתי את התאנה מהעץ, האם אתה יכול, נגיד שלא הייתה פה מחירה, והייתי קוצץ את זה מהעץ, היית יכול לתבוע אותי, תשלם לי את דמי התאנה? התשובה היא לא. כי הסכים לבדרה במינים. אני חייב מיטה על איסור שבת, אז הממון שבו אני מתחייב לך לגניבה, אני לא חייב אותו. אוקיי? אז לכן זה בעצם עקיצת תאנה שלא יוצרת חיוב ממוני אם אתה תתבע. עקיצה כזאת של תאנה לא יכולה גם לקנות. כסף. שאי אפשר לתבוע אותו בדין, אילו זה היה גניבה, לא יכול להוות כסף שעושה פעולה קניינית. זה מה שכתוב פה בגמרא. זאת אומרת, הדין קימלה בדרבה מיני, זה אומר שאי אפשר לתבוע ממני את הכסף אם גזלתי לך את התאנה. פה כמובן לא גזלתי לך את התאנה, הרי לקחתי אותה ברשותך, אבל זאת אינדיקציה לזה, שהממון שנתת לי כדי לקנות את הבהמה, זאת אומרת, התאנה שאותה קצצתי, הוא לא ממון שיכול לעשות פעולה קניינית, כי זה לא ממון שיוצר חוב שאותו אתה יכול לתבוע. אומר רב שמעון שקופ, וכיוון שקניין הכסף הוא בזה שיהיה נותן מתחילה הכסף, בעל כורחך, הכוונה היא, דעניין קניין הכסף הוא, שעל ידי קבלת הכסף הוא מתחייב תמורתו. אתה נותן לי את התאנה, אז אני מתחייב לך את דמי התאנה, 2 שקל. אוקיי? ומתוך כך, במה שהוא מכוון להקנות הקרקע תמורת הכסף, אז נחשב בזה הכסף פיראון עבור הקרקע שקנה. והקרקע הוא פיראון בעד הכסף. ובזה אין דומה קניין כסף לקניין חזקה. ובחזקה הוא להפך. ומחויב הוא מתחילה בעד הקרקע שקנה. ואז הוא מתחייב לפרוע את תמורתה. פה אני לוקח את התמורה, ובזה אתה מתחייב לי את הקרקע. אתה יודע? אבל איך אתה מתחייב לי את הקרקע? כי כשלקחתי את התמורה, כנגד זה עכשיו אתה חייב לי משהו. נכון?
לא, המוכר הופך להיות באחור.
מה זה?
המוכר הופך להיות באחור.
בדיוק. ואת החוב הזה הוא משלם בסחורה שהוא נותן. אתה יודע? עכשיו אני לקחתי ממך את התאנה, הפכתי לבעל חוב שלך. אני משלם לך את הבהמה בתור החוב. בהמת הגניבה. אבל אם כשלקחתי ממך את התאנה, לא נהייתי בעל חוב שלך, כי זה שבת, כי מלבד הרבה מיני, ממילא אתה לא יכול כך לקנות את הבהמה שאני רוצה להקנות לך. זה מה רב שמעון שקופ קורא לדבר הזה כסף החוזר. זאת אומרת, כסף שיכול לעשות קניין, זה רק אם זה כסף החוזר. מה הכוונה? זה כסף שמסירתו יוצרת בחזרה חוב, כנגדה חוב, לכן נקרא כסף החוזר. נתתי לך את הכסף, חוזר אליי חוב. אוקיי? זה מה שיכול לקנות. זה מה שהוא אומר, לפי זה, מובנים לנו דברי הגמרא היטב, דכיוון דבשעת קבלת הכסף, לא חל על מקבל הכסף שום חיוב תמורת הכסף שקיבל, אין שייך לומר שהכסף הוא פיראון בשביל החפץ שמקנה לו. ומשום אחי לא שייך בזה קניין כלל. זה מה שנקרא בישיבות, כן, בשם רב שמעון, כסף החוזר. נחזור לרן רגע, או לגמרה, מה בעצם הרן אומר? הרן אומר שכאשר אני נותן לאישה את כסף הקידושין, נוצר שיעבוד, ולכן אחרי למד יום לא קלטה קניינו. השיעבוד הזה זה הכסף החוזר. כשאני נתתי לו את הכסף, כנגד זה האישה חייבת לי עכשיו משהו. נתתי לה כסף, היא חייבת לי משהו. אז החוב הזה בעצם נשאר אחרי שנתתי את הכסף. עכשיו נחכה 30 יום, אני יכול לקדש אותה, כי לא קלטה קניינו. יש משהו שמגשר בין הפעולה של נתינת הכסף לבין השלב של יצירת החלות, זה החוב. החוב שנוצר תוך כסף, זה הכסף החוזר, בדיוק אותו רעיון. אבל את זה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שאני נתתי לאישה את הכסף מתן הכסף הזה יצר חוב, עכשיו האישה חייבת לי 100 שקל, אוקיי? עכשיו עוברים 30 יום, ואני רוצה שהקידושים יחולו אחרי 30 יום. שתי צורות. אפשרות אחת להגיד שאת הקידושים אני עושה בחוב. לא בכסף. הכסף רק יצר חוב. אבל בעוד 30 יום הרי הכסף כבר לא בעולם, הוא כבר יתקלו המאות, שום דבר. אני מקדש בחוב ולא בכסף. זה לא מקדש במילווה, כמו שאמרתי קודם, כי במילווה אין חוב. במילווה אין אצלך שום דבר שהוא שלי. פה יש משהו שלי לא מסוים אצלך או אצלך. ואז אני מקדש אותך בזה שאני נותן לך את המשהו הזה. אוקיי? ואז זה אומר שהקידושין נעשים בחוב, לא בכסף. הכסף רק יצר את החוב. זה ניסוח אחד. ניסוח אחר שאפשר לומר פה, שאני בעצם מקדש בכסף, לא בחוב. רק הכסף קלטה קניינו. מה ששומר, מגשר על הפער הזה, בין הפעולה של מתן הכסף, לבין השלב שבו חלים הקידושין, זה החוב. זאת אומרת, ברגע שהחוב מתפוגג, מסתיימת מסירת הכסף. מסירת הכסף זה פעולה מתמשכת. למרות שעוד פעם, גם אם הכסף כבר לא קיים בעולם, זה לא משנה. כי בסוף בסוף, ברגע שאני מעלים את החוב, והאישה השתמשה בכסף לצרכיה, זה סיים את פעולת העברת הכסף אליה. ואז זה כמו מעכשיו ולאחר למד. כשדיברנו על זה, זאת פעולה מתמשכת של פעולת קידושין מתמשכת. אז גם פה זה פעולה מתמשכת של מסירת הכסף. איפה ההבדל בין שני הניסוחים האלה? השאלה היא, האם מה שיוצר את הקידושין זה הכסף, שאותו נתתי בהתחלה, והחוב רק מונע את הבעיה של קלטה קניינו, כי הוא מגשר על פער הזמן בין נתינת הכסף לבין החלוץ של הקידושין, או שמה שמהווה את כסף הקידושין זה החוב, לא הכסף. והחוב, בעצם, מה שאני מקדש זה בחוב, ואז הקידושין נעשים בסוף ה-30 יום. ואז זה לא פותר את הבעיה של קלטה קניינו, אין בעיה של קלטה קניינו. כי הפעולה נעשית בעוד 30 יום, והחלוט חלה מיד. אין פער בין הפעולה לבין החלוט. זה שני ניסוחים, אנחנו נראה בהמשך שיש להם השלכות, וכנראה זה מחלוקות בין הראשונים והאחרונים. אבל אלה שני ניסוחים שבהם אפשר להסביר למה כשנוצר חוב, אז זה פותר את הבעיה של קלטה קניינו. עכשיו, בשולחן ערוך, כותב ככה, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו לאחר למד יום, אף על פי שניתקלו המאות בתוך למד יום, הרי זו מקודשת לאחר למד יום. מביא את הגמרא שלנו. אבל, הוא מדבר דווקא על קניין כסף, קידושי כסף. בפרוטה זו, אף על פי שיתקלו, מה עם קידושי שטר? וביאה. אז אני אומר, לפי הרן, אז צריך לקרוא את השולחן ערוך הזה כפשוטו. מדובר רק על קידושי כסף, באמת בביאה ובשטר קלטה קניינו. אוקיי? אבל הרמ"א שם מביא, ולא יאומן, הוא מביא את זה בשם הרן. הרן בקידושין, הרן ההוא זה רן בנדרים. כן? ויש אומרים, ואם קידשה בשטר, ואינו בעין לאחר למד יום, אלא נקרא או נאבד תוך למד, אינה מקודשת. משמע שאם השטר כן נמצא בעין, אז כן מקודשת. ואז יוצא שיש בעצם היררכיה משולשת.
או הכל או רק שטר וכסף או רק כסף.
בדיוק, זאת אומרת, אם אתה מקדש בכסף, אז היא לאחר למד, אז היא מקודשת אפילו אם יתקלו המאות. אם אתה מקדש בשטר לאחר למד, אז היא מקודשת, אבל רק אם לא יתקל השטר. רק אם השטר עדיין קיים. ואם אתה מקדש בביאה, אז היא לא מקודשת בכלל לאחר למד. כי בביאה לא נשאר שום דבר אחרי זה. עכשיו, לכאורה, מה שכתוב כאן, זה התפיסה השנייה שאמרתי. כי הרי בשטר לא יוצר חיוב כנגדו. אז למה אם השטר עדיין קיים, הקידושים תופסים? אז מה? אבל קלטה קניינו, כבר העברתי את השטר שם. צריך לומר שבגלל שהשטר נמצא פה, זה כמו הפרה שקניתי אותה במשיכה והיא עדיין נמצאת ברשותי. ו- וזה מגשר על הפער של הקלטה קניינו. וזה מקביל לתפיסה הראשונה שדיברתי עליה, שכאשר אני מקדש בכסף, מה שעושה את הקידושין זה הכסף שניתן בהתחלה. החוב רק מגשר על הפער כדי שלא תהיה בעיה של קלטה קניינו. כי לפי התפיסה שאני מקדש בסוף ה-30 יום, אני מקדש בחוב, לא בכסף, אז בשטר אין מקבילה לזה. גם אם השטר קיים, השטר כבר הוא עבר, אין פה חוב, הקידושין לא נעשים בסוף הלמד יום. אז לכאורה, אם הרן אומר את זה גם על שטר, כל עוד הוא קיים, אז בשטר צריך להיות קיים, כי שטר לא יוצר חוב. אבל עדיין, לגבי כסף, התפקיד של החוב זה לא שהחוב הוא כסף הקידושין, אלא החוב משאיר את הכסף כאילו להיות קיים עד עכשיו, ולכן בעצם הקידושין הם קידושין בכסף הראשוני, לא בחוב. אפשר היה לדחות את זה, את הדיוק הזה. אם אני אומר שבעצם, נכון, השטר לא יוצר חוב, אבל אם השטר נמצא אצל האישה כל ה-30 יום, אני מעביר לה את השטר בסוף ה-30 יום. ואז אין בעיה, אני יכול ללכת גם עם ההבנה שבכסף אני מקדש בחוב. אני מוסר לה את החוב בסוף ה-30 יום, ומיד היא נהיית מקודשת. בשטר אותו דבר, אני מוסר לה את השטר בסוף ה-30 יום, ומיד נהיית מקודשת, אבל זה כל עוד השטר קיים. בכסף לא צריך שהכסף יהיה קיים, כי החוב קיים בכל מקרה. אבל בשטר שלא נוצר חוב, צריך שהשטר עצמו יהיה קיים. ולכן הדין משטר לא בהכרח מוכיח, כמו איזה משתי התפיסות בקידושי כסף אנחנו עובדים. הבית שמואל שמה כותב, בסעיף ג', הטעם משום דבישלמה היא מקדש בכסף, אבל כאילו הכסף בעין, כיוון שהיא צריכה להחזיר. ואת הוא תופס שזה בעצם... החוב מעריך את הכסף, ואז מה זה, במה אני מקדש, בחוב או בכסף? בכסף, נכון? זאת אומרת, נתינת הכסף של אז היא הייתה הקידושין. רק זה שנוצר, זה שיש חוב באמצע, זה רק אומר שזה לא נקרא קלטה כעניינו. ואז הוא אומר, אבל בשטר אם נאבד או נקרא, לא נשאר כלום אחר למד יום. והוא הדין עם השטר בעין ואינו ברשותה, אם הוא נח ברשות הרבים. עכשיו, זה הערה מעניינת. מה קורה אם השטר נמצא, אבל הוא לא ברשותה? הוא מונח ברשות הרבים או למקום אחר? אם אני תופס שאני בעצם מקדש אותה בזה שאני נותן לה את השטר בסוף הלמד יום, אז זה לא יעזור, השטר צריך להיות אצלה. אבל אם אני מבין שהשטר רק צריך להתקיים כדי שלא יהיה קלטה קניינו, מסירת השטר בהתחלה יהיה קידושין, אז זה בסדר. את הבית שמואל, נגיד, מהרמה אני לא יכול להוכיח, מהבית שמואל אני כן יכול להוכיח. אז בבית שמואל ברור שמסירת השטר בהתחלה או מסירת הכסף בהתחלה יהיה מקדשת, והחוב או הימצאותו של השטר רק מונעים את הבעיה של קלטה קניינו. בסדר? ברמה עצמו או ברן עצמו אפשר היה להגיד לא כך. אפשר היה להגיד שבעצם אני מקדש אותה בסוף, אבל אז באמת הדין של הבית שמואל לא נכון. אם זה לא אצלה, אז אי אפשר להגיד שהיא מקבלת בסוף את השטר או, 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 או את הכסף. הערה נוספת על העניין הזה, הרי שולחן ערוך אומר, הרמה, סליחה, אומר, יש אומרים שאם קידשה בשטר אינה, אם נקרא או נאבד, אינה מקודשת. זה בא להפוק עם אימה. יש אומרים כאילו, ויש אומרים שלא. מה יש אומרים שלא אומרים? שתי אפשרויות. יכול להיות שבשטר בכלל אין דין של קידושין אחר למד. כמו שלמדנו בפשט הרן. רק בכסף, כי נוצר חוב. ובשטר זה לא יעזור. ויש אומרים, מה שהרמ"א מביא, יש אומרים שבשטר זה כן עוזר לפחות כשהשטר קיים. בסדר? אבל האנטיתזה שנגדה הוא יוצא, זה שבשטר בכלל לא שייך לקדש אחר הלמד. אפשר היה להגיד לא ככה, הפוך.
שבטוח זה כן מקדש.
שהיש אומרים האחר אומר שגם בשטר היא מקודשת לאחר הלמד.
גם
אם הוא לא פה. ויש אומרים שרק, רק אם הוא פה. אבל השאלה היא ממה יש אומרים הזה בא להוציא. כן, זה בעצם השאלה. אוקיי. אז זה לגבי השולחן ערוך. אז בקיצור, אני מסכם פה. אני אעצור כאן, כי השלב הבא זה כבר שלב ארוך, אז אני מסכם. בעצם, הרן אומר לנו שהכסף יוצר חוב כנגדו, זה כסף החוזר, ולכן אין פה בעיה של קלטה קניינו. אמרתי שני ניסוחים, למה אין פה בעיה של קלטה קניינו? או שהחוב מגשר, הפעולת הקידושין היא פעולת מסירת הכסף בהתחלה. החוב רק אומר שזה כאילו כמו הפרה שנשארת עדיין ברשותי, אין פה בעיה שקלטה קניינו. או שלא, אני מקדש אותה בחוב עצמו. אני מקדש אותה בחוב עצמו, וכסף הקידושין הוא החוב. שאלנו, אז מה, למה, איך אפשר לקדש בחוב? הרי מקדש במיל ואינה מקודשת. אז על זה אמרתי, לא, החוב הזה הוא לא מיל ולא פיקדון, מה שהגמרא אמרה. אלא מה זה כן? מיל וזה כשאין לי אצלך שום דבר. פיקדון זה כשיש לי אצלך שטר קונקרטי. הכסף הקידושין הזה זה שיש לי אצלך משהו לא קונקרטי. שווי 100 שקל שלי נמצא אצלך, והטענה היא שאפשר לקדש בזה. אפילו אם המהות עבדו, כי זה לא משנה, אני מקדש בחוב, לא במהות. בסדר? זה היה... עכשיו, בפעם הבאה אני ארצה לעשות שני דברים. או פחות, אני מקווה שאני אספיק את שניהם. דבר ראשון זה להראות מה פשר העניין הזה של החוב הזה שהוא לא מילווה ולא פיקדון, איזה חוב מסוג שונה. להראות שיש דבר כזה. והדבר השני שאני ארצה להראות, זה את ההשלכה של שני הניסוחים. האם אני מקדש בכסף או מקדש בחוב, יש איזו השלכה, זה מחלוקת ראשונים כנראה, הדבר הזה. אוקיי. Okay.